כן, צהריים טובים. כן, אנחנו רוצים להתייחס, לנסות קצת, לפחות להעלות למודעות ולמחשבה את ההתייחסות למה שקורה במזרח אירופה, קו נטוי, רוסיה, אוקראינה, והנקודה, אני חושב, הראשונה היא עצם העיסוק בדבר הזה. כי יכול החושב לומר לעצמו, יש מלחמה שמה, לכאורה על פניו לא נוגעת לנו כל כך, סוף סוף, סוף סוף מלחמה שלא אצלנו, ולא צריך לדאוג מחלילה מאיזה נפגעים שלנו, מוכרים וקרובים וכדומה, וככה לדפדף הלאה ב... המשך היום, המשך החדשות, המשך החיים. אבל אני חושב שכדאי מאוד לסגל לעצמנו דפוס אחר של חיים, ולו אפילו שזה לא נוגע בכלל לנו, למרות שמיד נראה שזה כמובן לא נכון, אבל גם אם באמת זה יהיה משהו עוד יותר רחוק וכאילו לא קשור אלינו, אני חושב שכאנשים שמאמינים שההיסטוריה היא לא איזה דבר מקרי שקורה ועובר, אלא כמו שכל מי שמכיר את הכתבים של הרב קוק יודע שהוא מקפיד לכתוב היסטוריה עם תף, אנחנו רגילים לכתוב את זה עם תת, וידוע שהרב קוק היה אומר שההיסטוריה היא הסתריה, הסתר של מפעלות ההשגחה בעולם. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ומוביל אותו לכל מיני מקומות, וכשאנחנו נמצאים בתוך האירועים עצמם, אז עדיין אי אפשר לראות את כל המכלול ואת כל התוצאות של מה שיקרה, אבל עצם העניין שאתה חושב לעצמך מה זה הסיפור הזה, אפילו אם לא יהיה לך תשובות, זה לא כל כך קל למצוא תשובות, בטח תוך כדי בהווה שזה קורה, אבל אני חושב שהתנועה הפנימית שלנו, כשאנחנו ככה מעסיקים את עצמנו בשאלה הזאת, היא מכניסה אותנו למקום של היותנו חלק מדבר גדול, כלל עולמי, היסטוריה עולמית, שבסוף כל אחד ואחד מאיתנו, כמה שהוא לכאורה בורק קטן במערכת הזאת, אבל בסוף הוא, יש לו את התפקיד שלו, יש לו את המקום שלו, יש לו את התפילה שלו, ולפעמים יש לו גם מה לעשות, ובוודאי יש לו מה להתבונן ונסות להבין לאיפה הדברים הולכים. זה קודם כל נראה לי הדבר הראשוני, ואולי הכי משמעותי, כי אחר כך כבר כל אחד יכול לחשוב עם עצמו לאיפה הוא לוקח את הדברים. לגבי באמת שיתוף ככה ממש בסיסי של כמה מחשבות שלי, וקצת גם ש... דיברתי קצת עם אחרים, ואני בטוח שכל אחד מהיושבים פה יוכל להוסיף דברים נוספים ועמוקים ומשמעותיים. אז הדבר הראשון, אני חושב שכל מי שקצת מכיר את, ואם לא, אז כדאי להכיר, דברי הרב קוק באורות המלחמה, למי שלא מכיר, בספר אורות, בהתחלה יש אורות ארץ ישראל, והנושא השני, זה אורות המלחמה, סך הכל 8-9 פסקאות, אנחנו לפעמים משתדלים ללמוד את זה לפני הגיוס, אפרופו אם יש פה חבר'ה משיעור ב' שרוצים ללמוד את זה, אז הם מוזמנים לבקש ממישהו מאיתנו ללמוד איתם ביחד את הדבר הזה. כל פנים, אחת הפסקאות שמביא שם הרב קוק, זה המדרש שחזל אומרים בראשית רבה, על המלחמה של ארבעה מלכים נגד החמישה. אומרים חזל, ראית אומות מתגרות זה זו בזו, צפה לרגלו של משיח. הרב קוק לוקח את הממרה הזאת, שנאמרה על מלחמה עתיקה, וכמובן לוקח את הדברים למלחמת העולם הראשונה, שבה הוא היה נוכח בצורה מאוד חזקה, כי כידוע הוא יצא מהארץ לאיזשהו השתתפות באיזשהו איזה כינוס באירופה, והוא נשאר שם כארבע שנים, אי אפשר היה לחזור לארץ. והוא כותב, מה שהוא כותב שם, כדאי ללמוד, לראות, איך, אבל העיקרון הוא, הוא אומר, צריך לנסות להבין איך המלחמה הזאת, בצורה כזאת או אחרת, קשורה למשיח. קשורה למשיח, כידוע, המשיח זה לא איזה משהו עתידי כזה רחוק, אלא משיח זה מציאות שאנחנו כבר בימינו בוודאי נמצאים בתוכה. לדוגמה, ההגדרה של הרמב״ם לימות המשיח זה קיבוץ גלויות. מי שיעיין, זה לא זמן עכשיו פה לעיין יותר בהרחבה, אבל כמראה מקום בהלכות מלכים בפרק י' א', שהרמב״ם כותב שחייבים להאמין בכך שהמשיח יגיע, הפסוקים שהרמב״ם מביא זה פסוקים בפרשת ניצבים שהם כותבים על שיבת ישראל לארצו, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים ואתה תשוב ושמעת בקול השם. אומר הרמב״ם, פה כתוב שהמשיח יבוא. איפה כתוב משיח? כתוב שעם ישראל חוזר לארץ, היא גופה. אומר הרמב״ם, כשעם ישראל חוזר לארץ זה המשיח, פשוט זה המשיח. עכשיו בסוף גם יהיה גם דמות כזאת, יהיה מלך המשיח, יהיה הרמב״ם מדבר גם על הדמות הזאת, מי היא ומה היא. אבל אנחנו, לפעמים בלי להרגיש, גם דיברנו על זה שבוע שעבר, מכיוון אחר לגמרי של המחלוקות החברתיות שיש בתוך החברה הישראלית, זה תוצאה של הנס האדיר הזה של קיבוץ גלויות שאנחנו נמצאים בתוכו. וצפה לרגלו של משיח, זה בסופו של דבר תצפה איך מכל הדבר הזה בסופו של דבר עם ישראל מתחזק, מדינת ישראל מתחזקת. זה יכול להיות בצורה הכי פשוטה בזה שעוד יהודים יחליטו, לצערנו בגלל איסורים, אנחנו היינו מעדיפים שהם יעלו לארץ מלכתחילה, מתוך אהבת הארץ, מתוך ציונות, ולא מתוך זה שיש להם מלחמות וצרות במקום שבו הם נמצאים. אבל לפעמים אם זה לא קורה בדרך הטובה, אז הקדוש ברוך הוא יש לו את הדרכים שלו איך להוביל את ההיסטוריה ולקוות, מבחינתנו זה להמשיך לקוות. אני מקווה שכולנו, שכל אחד מכם מתכוון בכוונה גדולה מאוד כל יום, שלוש פעמים ביום, כשהוא מבקש, מקבץ נדחי עמו ישראל, שהוא חושב על זה, ושהוא מעומק הלב מבקש מהקדוש ברוך הוא, תשיב את כל עם ישראל לארץ. בסוף הגאולה השלמה היא קשורה לשיבה של כל עם ישראל לארץ, ועם כמה שפחות איסורים, כמה שיותר בדרכי נועם ובטוב. אז מלחמה כזאת ודאי יכולה, בין אם זה באופן ישיר, כבר לגרום ליהודים שיעלו כתוצאה ישירה, בין אם זה בארצות אחרות שיתחילו לחשוב על הדבר הזה. על כל פנים, זה אחת מהנקודות שרגלו של משיח יכולה להתקדם. נקודה שנייה מעניינת, מי שככה קצת מקשיב ומעמיק למה שקורה, רואה פה דבר מאוד מעניין, ש מדינת ישראל היא למעשה אחת המדינות שיש איזה הווה אמינא, שיש איזה אפשרות שהיא תתווך בין הרוסים לבין האוקראינים. וידוע הדבר הזה שאנחנו מצד אחד עם הצד האוקראיני שהוא סובל יותר, תכף נגיד על זה מילה. מצד שני, עם הרוסים יש לנו גם קשרים שם בגלל רמת הגולן וכל השליטה של הרוסים שם באזור סוריה, ושאנחנו מתקיפים שם באישור של הרוסים, יש לנו איזה קשרים כנראה יותר משמעותיים. קורה דבר מאוד מעניין, שמדינת ישראל, שנמצאת בעצם כמדינה המערבית היחידה שנמצאת במזרח התיכון, הרי כולנו יודעים שהמזרח התיכון יש לו איזה אופי מסוים, זה לא אירופה. יש כאלה אירופאים שחושבים שהמזרח התיכון זה כמו אירופה, אבל הם לא יודעים, או שהם לא רוצים לדעת, שזה לא אירופה, זה משהו אחר. ומדינת ישראל זה פלא מאוד גדול, כי אנחנו נמצאים, גם מבחינה גיאוגרפית, כידוע, אנחנו נמצאים בציר שבין שלוש יבשות, בין אפריקה לאסיה לאירופה, אבל זה לא רק משהו גיאוגרפי. הדבר הגיאוגרפי הזה בעצם, בגלל שאנחנו מדינה כמובן, קודם כל יהודית, וגם מה שנקרא דמוקרטית, ומדינה עם זכויות אדם וכו' וכו', מדינה מתקדמת מכל הבחינות, אז אנחנו בעצם איזה משהו אוף מוזר כזה כביכול, אבל דווקא בגלל זה יכול להיות שמתגלה פה, דרך הסיפור הזה, יכול להיות שמתגלה בעצם איזושהי ייחודיות שיש במדינת ישראל, שהיא מצד אחד הארצות המערביות רואות במדינת ישראל כחלק מהם, ובגלל זה כל הקולות שאומרים, נו בואו תדברו את אותו קול של ארצות אירופה וארצות הברית, ומצד שני, אנחנו עם כל הכבוד, אנחנו לא בשוודיה ולא בארצות הברית, אנחנו פה בשטח ויש לנו את הסורים ויש לנו את החיזבאללה ויש לנו את איראן, ואנחנו מתמודדים גם איתם, ודווקא כתוצאה מזה יכול להיות שפתאום יתגלה פה שיש למדינת ישראל בעולם איזשהו תפקיד, איזשהו מקום מיוחד של יכולת. במקרה הזה זה אולי כן יקרה, לא יקרה, ראש הממשלה, הממשלה רוצה, לא רוצה, לא משנה, לא ניכנס לזה, אבל עוד פעם, מבחינת החשיבה העמוקה יותר, מה קורה פה, אתה פתאום מגלה אולי איזשהו, עוד איזה רגל קטנה של המשיח שמלמדת על המקום של מדינת ישראל. אחד הדברים שבצורה מאוד ברורה, נראה לי לכל מי שטיפה רק, טיפה מקשיב לחדשות, טיפה יותר לעומק ולא רק בצד החיצוני שלהם, אז רואה שאחד הנושאים שעולים פה זה בעצם הנושא של המשטרים בעולם. הרי מה שקרה זה שאוקראינה לפני כ-8 שנים, היא בעצם שינתה כיוון מלהיות איזה מין סרח עודף כזה של רוסיה, שרוסיה פעם, אתם לא כל כך זוכרים את זה, אני זוכר את זה בתור ילד, בתור נער, זה לא היה רוסיה, זה קראו לזה ברית המועצות. ברית המועצות זה היה משהו מפחיד בתור ילדים, אני נזכר עכשיו, כשקורה מה שקורה עכשיו, אני ממש חוזר אחורה איזה 40-50 שנה, למה זה היה פעם ברית המועצות. היה פחד, פחד אימים. הם לא היו רק רוסיה, ורוסיה היא מספיק גדולה וענקית ושתלטנית. היה להם עוד כמה מאחזים מסביבם. ואז כידוע היה כל מיני שינויים וכולי, וחלק מהארצות נהיו ארצות עצמאיות. ובעצם הרוסים לא כך השלימו עם זה, אבל ב-2014 קרה משהו יותר משמעותי, כי אוקראינה בעצם התחילה לקחת כיוון לכיוון אירופה, לנסות להפוך להיות משטר יותר דמוקרטי, יותר עם זכויות אדם וכולי, שפחות מוכר במשטר הקומוניסטי הרוסי. והרוסים עכשיו כידוע בעצם רוצים בצורה כוחנית להחזיר את אוקראינה אליהם, לצד שלהם. ובעצם בעומק מה שעומד פה זה משטר דמוקרטי, משטרים דמוקרטיים שברמה העקרונית אמורים להיות, והם בגדול הם כאלה, יש להם הרבה קליפות והרבה צביעות, אבל אבל בגדול הם באמת יותר מדברים על זכויות אדם, הם יותר מדברים באמת על, על חיים שהעם שותף בהם, ויש לו מה להגיד, ומתחשבים בו, ומנסים לפעול לטובתו. שליחי הציבור הם, הם באמת אמורים להיות מייצגים של הציבור ופועלים לטובת הציבור. לעומת משטרים שפעם היו הרבה יותר כאלה, עוד כמו שאני זוכרת בצעירותי, היה הרבה משטרים כאלה, היום ברוך השם יש פחות משטרים כאלה, כי העולם עובר תהליך. העולם עובר תהליך מסמכויות שמכריחות וקופות את עצמן לציבור שהוא כבר מנהל את עצמו ויש לו מספיק כוח לנהל את עצמו. אגב, זה גם משהו שמבחינה רוחנית אפשר לראות אותו, נתינת תורה של כפייה, עוד מעט פורים, מול כפה למר כגיגית, מול הדר קיבלוה, מול קבלת תורה מרצון שהיא מגיעה כבר מלמטה, מתוך השטח, מתוך העם. אז זה גם העומק של ההבדל בין המשטרים, משטר דיקטטורי, משטר יותר, הבחירות ברוסיה כידוע הן לא כאלה אמיתיות, ו-90% בחרו, יש שם כל מיני שיטות איך לגרום לזה שמי שרוצה להיבחר, ייבחר במין כוח סמוי כזה, אבל שכולם יודעים, ומול רצון למשטר מסוג אחר, שזה דבר שנראה לי ככה לוקח אותנו בכלל למחשבות על כל הנושא הזה באמת של האם אנחנו פועלים רק מכוח הסמכויות שמכריחות אותנו, או שאנחנו פועלים מכוח רצון, מכוח פנימי שלנו שמוביל אותנו לדברים. וכמו שאמרתי, יש לזה אפילו השלכות עלינו, על העולם האישי שכל אחד מאיתנו, אנחנו מדברים על זה הרבה בישיבה, על בנייה מתוך רצון, על בנייה פנימית שבאה לא מהכרחה, לא מזה שמישהו ככה גורם לך להתקדם, אלא אתה באמת מקדם את עצמך. זה העומק של הדמוקרטיה בצד הפנימי שלה, לא רק בצד הטכני הפוליטי שלה. ומהבחינה הזאת, עם כל הצביעות כמובן שיש לאירופאים, שהם פה פתאום הם יותר קופצים, יש עוד מלחמות בעולם, ושם הם לא תמיד כל כך מהר קופצים, וזה כי זה יותר נוגע להם. אז יש כמובן הרבה קליפות בכל דבר, אבל בצד העמוק יותר, התחושה שלי, עוד פעם רק ככה כהצעת מחשבה, זה שיש פה משהו יותר עמוק בכל הנושא הזה. הדבר האחרון אולי, זה הנושא של השותפות שלנו לסבל שעוברים אנשים אחרים במקומות אחרים בעולם בכלל. אז קודם כל, כשמדובר על סבל של יהודים, אז נראה לי שבכלל אין שאלה. סבל של יהודים, כל יהודי צריך להרגיש את עצמו כחלק מכל יהדות העולם, ואנחנו עם אחד, ולא משנה באיזה ארצות אנחנו, ולא משנה אם יש יהודים שעדיין נמצאים במקומות שהם עדיין לא, עוד לא הגיעו להבנה לעלות לארץ ישראל, זה לא משנה, הם יהודים, והם באשר זה הם חלק מהדבר הגדול הזה שנקרא עם ישראל, הם חלק מאיתנו, ממש בשר מבשרנו, ככה צריך להרגיש, ובוודאי כשהם סובלים וכשיש מלחמה אז יש סבל כזה או אחר, עוד לא ברור, יש ערפל גדול בכל מה שבדיוק קורה שם, אז אנחנו לא יודעים מה זה מה שנקרא פייק ניוז ומה זה אמיתי, והכל שם כזה קצת מעורבב, אבל על כל פנים ברור לנו שעדיין כנראה לא פשוט להיות שם, ויש באוויר מרחפת איזשהו סכנה שלא יודעים לאיפה היא תתפתח. ומהבחינה הזאת, כל אחד צריך לשאול את עצמו, בכלל, האם הוא מרגיש את סבלותיהם של אחיו. נתחיל מאחינו בארץ, לפני שאנחנו הולכים לחול, יש כל מיני קשיים ואיסורים גם בארץ, בכל מיני בחינות, וגם של היהודים בחול, וספציפית כרגע, אז העיניים הם לשם, אבל זה יכול להיות גם במקומות אחרים בעולם. אבל זה לא נגמר בסבל של יהודים. יש תמיד את השאלה, האם אנחנו כעם שעבר את השואה, האם אנחנו צריכים להיות רגישים יותר מאשר עמים אחרים לסבל שעוברים עמים שנכבשים, עמים שבעצם עוברים מבחינה מסוימת את מה שאנחנו עברנו, כמובן עברנו את זה בעוצמות גדולות ובשנאה גדולה שלא תתואר וכולי, כל הנושא של השואה, אבל לא משנה, בכל מיני מקומות בעולם יש עדיין מנהיגים, כמו שאמרנו, אכזרים, שהם בלי חשבון פוגעים בכל מיני אנשים שלכאורה הם אנשים רגילים ותמימים. ומהבחינה הזאת, אני אומר, אפילו בצד הכי קרוב, אני סיפרתי הבוקר, יש לי איזה קבלן שעושה אצלי עכשיו שיפוץ בבית, יש סיפור מעניין, זה מישהו שעלה כעובד זר מרומניה וניסה להתגייר, ובגלל שיש לו דיסלקציה בקריאה, הוא לא הצליח פשוט לקרוא, פשוט לא, ניסה פעמיים, לפני שנים כבר, לא הצליח לעבור את הגיור, למרות שהוא מאוד רצה להיות יהודי, אבל הוא לא הצליח, הוא התחתן עם ישראלית, ולא משנה, הסיפור המשפחתי שלו, הוא מספר לי אתמול שיש איזה מישהי שמכיר, מכיר טוב, מקרוב, והיא ממש, והוא מאוד קרוב אליה, וכל הזמן בוכה לו, הוא לא יכול לצאת לעבודה, כי ההורים שלה, המשפחה שלה שמה באוקראינה, והיא פה, פתאום פוגש את זה מקרוב, אבל אפילו אני לא יודע אם היא יהודיה או לא, כי יש פה בארץ כידוע כל מיני עובדים זרים ואנשים שהם לא תמיד יהודים, אבל צורך העניין זה לא משנה, בא בן אדם ומספר לך בן אדם אחר שהמשפחה שלו פוחדת ונמצאים בדיוק במקומות שיש הפצצות וזה, והיא מאוד דואגת והוא דואג לה, ופתאום רואה שזה בסוף, זה בני אדם וקשה להם, ויש מקום מוסרי מבחינתנו להרגיש איזושהי שותפות, איזושהי אמפתיה לדבר הזה. נכון שפה בסיפור הזה זה ידוע שיש קולות, נשמעים הרבה קולות שאומרים מגיע להם, מי שמכיר את מה שאוקראינה עשתה במלחמת העולם השנייה, בשואה, אז יודע שהם היו לפעמים יותר אכזריים מהגרמנים, הם עזרו להם בשמחה גדולה ובעוצמה גדולה, הם היו מאוד 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 לא מאוד מאוד לא פשוטים, ויש כזה קול שבא ואומר יאללה הנה מגיע להם. אני אומר, חשבתי לעצמי איך אני מיישב את שתי התנועות האלה בתוכי, צד אחד אמפתיה לאנשים שסובלים ולכאוב את כאבם, ומצד שני בכל זאת, אולי אני צריך לשמוח. אני אומר לעצמי, וואלה, אולי אני צריך לשמוח. אולי אני צריך להגיד, יאללה, הנה. יגיע להם, מגיע להם, קדימה, שיחטפו ויקבלו. אני מיישב את זה לעצמי בצורה הכי פשוטה. אני אומר, בצד המוסרי האישי שלי, אני אעבוד על זה שאני אהיה מוסרי ויהיה לי כואב על האנשים. מה עם הנקמה? את הנקמה אני משאיר לקדוש ברוך הוא. סומך עליו לגמרי, לגמרי, לגמרי. הוא יודע לעשות העבודה, אפילו יש לו קצת יותר כלים מאשר לי, אני הקטן, נגיד שאני רוצה לנקום את מה שהם, את מה שהם עשו, יש לי גם נגיעה אישית מאוד, מאוד קרובה לשואה, אני יכול מאוד בקלות לכעוס על כל מי שאיכשהו היה קשור לכל האירוע הזה. סבא, סבתא, דוד שלי, אני לא רחוק מזה, אני קרוב לזה מאוד. אבל אני אומר לעצמי בדבר הזה, בוא תפריד בין שני דברים. בצד האישי יש עכשיו אנשים סובלים, הם כבר הנכדים של אלה שהיו אז, הם לא קשורים לזה באופן ישיר, הם לא עשו שום דבר רע, והם סובלים עכשיו, אתה לא צריך לשמוח על זה, אתה לא צריך ליהנות מזה, אתה לא צריך, לא יודע מה, אתה צריך כבוד שיהיה להם טוב. צד שני, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, שהוא מה שצריך לעשות בחינה, אם זה נכון ואמיתי, שבחשבון האלוקי, וזה רק הוא יודע את זה, אם בחשבון האלוקי זה נכון שעכשיו צריך להעניש את בניהם של אלה שעשו אז, בסדר, אז הוא יעשה את זה. אז זה לא שואל אותי, וזה יקרה, והוא יעשה את מה שצריך לעשות, והוא עושה צדק, ידין, ידין עמים במישרים, והוא יודע למחות על החילול השם הנורא הזה שקרה בשואה, והוא כבר עשה את זה בעצם החזרה של עם ישראל לארצו, ובתקומת מדינת ישראל, ובעוצמה הגדולה שיש למדינת ישראל כבר על כל מיני עמים שלפני 70-80 שנה אנחנו היינו מרמס תחת כפות רגליהם, והיום כבר אנחנו עוקפים אותם בסיבוב. אז אני אומר, תן לקדוש ברוך הוא, תשאיר לו את העבודה של הנקמה וכולי, תהיה אתה במקום הזה. והדבר האחרון שנראה לי שככה אני, שוב, הדברים שאני קצת משתף, אני כל פעם מחדש מתפעל מהחבר'ה של חב"ד שמפוזרים בכל העולם, ואף שאני באופן אישי מאוד קשה לי עם יציאה מהארץ ועם מגורים, ושם זה מגורים של שנים ועשרות שנים בארצות נחר, שזה באמת משהו שאני מודה על האמת, אני בעצמי לא יודע אם הייתי לוקח משימה כזאת, לא יודע מה הייתי עושה, אם הייתי חבדניק, אבל לצורך העניין, אז טוב שאני לפחות לא חייב, ויש לי שליחויות אחרות פה בארץ, אבל אין ספק בצורה האובייקטיבית שזה מדהים כל פעם מחדש, זה קידוש השם עצום, שבאמת נמצאים בכל מקום בעולם, והם הופכים את המקום שלהם למקום שיהודים יכולים, יהודים, ישראלים, יכולים להגיע לשם, לקבל מצרכים, לקבל מקום לישון, אוכל, מנסים לארגן להם את הבריחה, את היציאה מהארץ וכולי, באמת משהו מאוד משמעותי. ואפילו ככה עבר לי בראש, התחלתי לראות איזה פרסומים, אני תמיד לא יודע, הפרסומים האלה, מי מהם אמיתי ומי לא אמיתי, אבל עקרונית, אם אולי פה מישהו יודע, אם יש איזה, אם אתם יודעים על איזה בית חבד כזה באיזשהו מקום כזה שם באזור של אוקראינה, שבאמת צריך כסף, אז למרות שבדרך כלל אנחנו תורמים קודם כל בארץ, אני אירך וכדומה, כאילו מה עכשיו לתרום לא יודע מה, אבל יכול להיות שמבחינת המקום האישי שכל אחד מאיתנו שואל את עצמו בסוף, מה אני יכול לעשות? אז מעבר, כמו שאמרנו, למודעות ולמחשבה על זה, ולתקווה שהקדוש ברוך הוא יביא מזה דברים טובים, ולאמפתיה הפנימית של הסבל, ומעבר לזה, בצד האישי, אולי שני דברים. אחד, תמיד עוזר, זה תפילה. תפילה, גם כשאתה מאוד רחוק מהאירועים, תמיד אתה יכול להתפלל. להתפלל על מה? להתפלל, קודם כל על היהודים, כמו שאמרנו שם, וגם בכלל על, 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 על כך שיהיה בעולם פחות רע ופחות אכזריות, כשמתפעלים למשינים עתיד תקווה, וכל האויבים כרגע יובדו, אז האויבים זה קודם כל האויבים שלנו, כמובן, אתה מתפלל על האיראנים ועל החיזבאללה, וכן על זה הדרך, וגם יש אויבים רוחניים וכל מיני דברים כאלה, אבל אפשר בכלל להתפלל על הרע, על הרוע בעולם, שלא יהיה רוע בעולם, זה דבר נכון וטוב שהעולם יהיה יותר מתוקן, ויתקרב לשלמותו ולגאולתו. ובצד המעשי והפרקטי, יכול להיות שבשביל ההרגשה שלנו, יכול להיות שאם אתה רואה כזה, יודע על איזה פרסום כזה שבית חב"ד, שיעזור לו המאה שקל שאתה תתרום לו, ובאמת יהיו עוד כמה וכמה כמוך, אז יכול להיות שזה גם משהו מעשי אפילו, שאפשר לעשות לטובת עזרה לאלה שעושים שם את המאמצים האלה לעזור ליהודים, לישראלים. כל פנים, כמו שאמרנו, קצת מחשבות, התבוננות, ובאמת כל אחד שינסה קצת לקחת את הדברים לעצמו, ולראות מה הוא מרגיש, מה הוא חושב, מה הוא חווה כתוצאה מהדברים האלה, ומן הסתם יהיה פה כל מיני דברים, כי כולנו, כל אחד עם הנפש שלו, חושב ומרגיש אחרת. בעזרת השם, נקווה לתיקון עולם במלכות שדי בקרוב, בעזרת השם.